ערב טוב. כי קביעתנו בספר במדבר, אנחנו מבקשים הפעם ללכת בסדרן של ההפטרות, להגיע לפרשה מתוך ההפטרה, כאשר אני מנסה לקבוע את אותה קביעה שבאמת צריכה הרבה הרבה הוכחות, אבל אנחנו מנסים לראות את זה שבוע שבוע, בשונה ממה שנדמה לנו שלהפטרה יש תפקיד של משהו שיש בו קצת משהו מהפרשה. יש בעלותך את הנרות בפרשה, אז יש מנורת זהב בהפטרה. יש מרגלים בפרשה, אז יש מרגלים של יהושע בהפטרה. וכך הלאה, בשונה מהתפיסה הזאת, נדמה לנו שקביעת ההפטרה לפרשה באה כדי לתת מבנה והבנה וסיכום לפרשה שלמה, לראות את עניינה של הפרשה ולהבין אולי נקודות שדרך דברי הנביאים יכולים לחבר אותנו למסר של כל הפרשה כולה. וכך ראינו בכל אחת מן הפרשות בספר, כך אני מבקש גם הפעם בהפטרת פרשת קורח. ההפטרה הנקראת זו שלפנינו במקור 2, היא ההפטרה של שמואל הקורא אל העם לבוא איתו לחדש את המלוכה. ההפטרה הזאת היא בעצם אחרי שכבר העם ביקש מלך. זוכרים את הסיפור? שמואל הנביא מאוד לא שמח עם הבקשה הזאת למלוכה. המילים הן מאוד חריפות. הקדוש ברוך הוא מצטרף לשמואל ואומר, לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו ממלוך עליהם. והדבר מחייב אותנו הרבה הבנה מהו היחס למלוכה, מה רע בבקשת העם בפעם הראשונה למלך. והרי לכאורה למנות מלך זאת מצוות עשה מן התורה. כי תבוא אל הארץ ואמרת, אשימה עלי מלך, שום תשים עליך מלך. אז אם זה לא טוב מלכות ומלוכה ומלך, למה יש מצווה כזאת? אם זה כן טוב, למה שמואל כועס כל כך? הקדוש ברוך הוא מצטרף. אתם אגב שמים לב שאני עוד בכלל לא נכנס לשאלה מה זה עושה כהפטרה בפרשה. עוד מעט נגיע לזה. אבל אחרי ששמואל ממנה את שאול הנחבא אל הכלים, בחור וטוב משכמו ומעלה גבוה מכל העם, אחרי המינוי הוא קורא לעם אל הגלגל, מחדשים את המלוכה, והוא מזכיר לעם בתוך ההפטרה שבעצם זה היה חטא גדול לבקש מלוכה. העם מנסה לחזור בו ולהגיד, אז אנחנו חוזרים בנו ולא רוצים מלוכה. למרות שקיבלנו את המלך ועדיין שמחים בו מאוד, עוד לא היה החטא של המלך ועוד לא היה המתח עם דוד. אבל שמואל אומר, עד כאן, המלך הוא מלך, וזה ימשיך, אבל תעשו את הכל כדבר השם. זה במילים רחבות מאוד, תוכן ההפטרה שלפנינו. נראה אותה שוב לפנינו מקור 2, ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. צריך להבין, נחדש שם המלוכה, שמואל הוא השופט האחרון לסדרת השופטים ותקופת השופטים בעולם, בישראל. מאז עתניאל בן כנז, מסוף ספר יהושע, עד סוף ספר שופטים, עד אילי הכהן השופט, ואחריו עד שמואל. שם מסתיימת התקופה הזאת, זה לא עובר לבניו שלא הולכים בדרכיו, וזה מתחיל את חידוש המלוכה דרך שאול ואחר כך דוד. וילכו כל העם הגלגל וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני השם, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. אם כן, יש שמחה, יש זבחים, יש שלמים, ושמחים לפני השם. ודווקא אז מזכיר שמואל לכולם את המצב, ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי, ובני הינם איתכם. אולי הוא מזכיר קצת את הכאב שהם אינם הולכים בדיוק וממשיכים. ואני התהלכתי לפניכם מנעורי עד היום הזה. הנני אנו בי נגד השם ונגד משיחו. הצהרה מדהימה של מנהיג עכשיו. אנו בי, אני עושה משפט לפני כולם, אם יש מישהו אחד מכל העם שיש לו טענה שיקום ויגיד לי אותה, ואני רוצה להגיד על מה. את שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי, את מי רצותי, ומיד מי לקחתי חופר, והעלים עיניי בו, ואשיב לכם. לא פשוט. מנהיג ההולך עם העם מנעוריו, אתם זוכרים מה זה מנעוריו אצל שמואל? תינוק גמול עלי אמו, הוא מגיע אל המשכן לשילו, נכון? אל אילי. ומאז ועד סוף חייו, הוא מלווה את העם. עד מותו וקבורתו בקבר, ברמה, כמו שהוא מתואר בנביא. והוא אומר, אני רוצה עכשיו כאן אם יש מישהו, אחד, שחש שעשקתי, שרצותי, שלקחתי, שהעלמתי עיניי בו, ואשיב לכם. ויאמרו, לא עשקתנו ולא רצותנו, ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר עליהם, עד השם בכם. זה היה משה רבינו האחרון שהעיד את השמיים ואת הארץ עלינו, ואמר, האזינו השמיים ואדברה. זאת אומרת, נראה שהרבה דמיונות יש בין משה לשמואל. עד השם בכם, ועד משיחו היום הזה, משיחו זה המלך, שנמשך למלוכה. כי לא מצאתם בידי מאומה. הפנייה היא אל מי? אל העם, נכון? ויומר עד. אגב, מי היינו מצפים שיומר עד? ויומרו, לא? ויומרו עד. כמו ויומרו לא השקטנו ולא רצותנו. ויומר עד. הויומר הזה מוזר, מה, העם כולו כאחד, אז למה זה לא הופיע גם בפסוק הקודם? חז"ל אומרים, ויומר עד, אתם רואים במקור 6 מצד שמאל, ויומר עד השם ועד משיחו, כי לא מצאתם בידי מאומה, ויומר עד, גמרא ממסכת מכות, ויומר, צריך להיות פה סימן שאלה, ויומרו מבעלי, צריך היה להיות ויומרו. יצאה בת קול ואמרה, אני עד בדבר הזה. לפי חז"ל זה פסוק מופלא. הוא פנה כבר אל העם, והם אמרו לו, השוקטנו ולא רצותנו. אז מה הוא פונה עכשיו עוד פעם? בפסוק השני, עכשיו הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא. ויומר עד השם, ויומר עד. אנחנו מבינים את המעמד? אגב, הפנייה הזאת, לא השקטנו ולא רצותנו, נשמעת פתיחה מאוד מובנת למה שהוא יגיד אחר כך, אני אמרתי לכם שלא צריך מלך, ואיזו מין טענה, מה יש לכם נגדי? הקודם שאמר לא עשקתי ולא רצותי, היה משה רבינו בפרשה שלנו. הוא אומר לעם, את שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי. הוא פונה אל העם ואומר, לא עשיתי דבר כזה. וגם שם מי שמעיד על תום ליבו ועל יושרו של משה כל הפרשה, הוא הקדוש ברוך הוא. בוקר ויודע השם את הקדוש והקריב אליו. אגב, הנתון הזה לפי רוב הפרשנים הוא הסיבה שבה בחרו חז"ל את ההפטרה הזאת לפרשה. אם כי זה נראה נתון צדדי. תראו במקור אחד בטובכם, שם מביאים על פי הלבוש, ורבי דוד אבו דרהם כמנהג הספרדים, והרמב״ם, ולכן גם התימנים וגם הספרדים וגם האשכנזים, כמעט כולם נוהגים את ההפטרה הזאת בפרשת קורח. במקור אחד מופיע הסיבה לקריאת ההפטרה, שתי סיבות מופיעות פה, מפטירים בעניין שמואל, רואים מקור אחד בראש העמוד, שהיה שקול כמשה ואהרון והיה מזרע קורח. הרי עדת קורח מתה, נכון? 250 מקריבי הקטורת. נתן ואבירם, אבל בני קורח לא מתו. ומבני קורח, בספר דברי הימים יש את הרשימה המדויקת, מבני קורח דרך אבי אסף עד שמואל ושני בניו. רשימה מדויקת, מסודרת. לכן דעה ראשונה היא, שמואל הוא משבט לוי, כמו משה ואהרון, שקול כנגדם, כלפיהם הייתה כאן טענה, והנה יש טענה כלפי שמואל, והוא מזרע קורח. יפה. נראה אבל שילוב די מאוד יפה, אבל מקרי, מה זה שייך לכל הפרשה? אגב, הטענות הן גם טענות בדיוק הפוכות, לא? הרי מה העם או קורח ועדת קורח טוענים כלפי משה? הם אומרים, בואו נראה את הטענה שלהם במקור 3, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? הם לא ביקשו בשום שלב להיות מלכים, בואו נחשיב רק לטענות שלהם, לא למה שאומר על הטענות שלהם משה, מה הם אמרו? הם אמרו, כל העדה כולם קדושים. זאת הדמוקרטיה במיטבה. הם אמרו, למה אתם מתנשאים? הם אמרו, תמליך עלינו מלך? הם אמרו, תצאנה המלוכה. הנה דתן ואבירם אחר כך, בהמשך מקור 3. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם, ויאמרו, לא נעלה. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, טוב זה מילים, אבל מה הטענה? כי תסתרר עלינו גם הסתרר. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו וכו'. למה אתה לוקח מלוכה? למה אתה מסתרר? למה אתה מתנשא? זו טענה חריפה מאוד, אבל היא בדיוק הפוכה בעצם ממה שקורה אצל העם עם שמואל. מה קורה אצל העם עם שמואל? המה? הם כן מבקשים מלך. הם מבקשים מלך שימלוך. הם לא אומרים לשמואל, כל העדה כולם קדושים, למה אתה מולך? עוד יותר מזה, הם אומרים לשמואל, בניך לא הלכו בדרכך. וכיוון שבניך לא הלכו בדרכך, אז אנחנו צריכים מלך. אנחנו לא רוצים אנרכיה. אתה יכול לטעון כלפי קורח, שהיה לו אינטרס סמוי, שהוא רצה להיות נשיא, שלדתן ולאבירם היה אינטרס, מצוין. אבל הטענה שלהם הייתה שוויון. הטענה כלפי שמואל, נכון? היא בדיוק הפוכה. והטענה כלפי שמואל מתחילה מדבר מאוד מאוד צודק ורציני. הנה מקור 7 בפסוקים הראשונים. מקור 7. והתקבצו כל זקני ישראל, כך מתחיל פרק ח' בספר שמואל, והתקבצו כל זקני ישראל, אגב שימו לב, זה לא קורח וכל ארתו, זה לא דתן ואברהם, זה לא מקטירי הקטורת, זה כל זקני ישראל. לא והתקבצו זקני ישראל, או ויבואו מזקני ישראל, או ויבואו אנשים מזקני ישראל, כמו שיש אצל יחזקאל טענות. והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו את שמואל הרמתה. ובצורה הכי מכובדת, תשמעו מה הם אומרים. ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך. אתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. עוד מעט נברר אם זה טוב מה שהם ביקשו או לא. אבל מה הם רוצים? המציאות שהם מדברים עליה מצוימת. אתה זקנת, אין לנו שום טענה נגדך, אילו היית יכול להמשיך, תמשיך, עד סוף כל הדורות, אבל זקנת. בניך לא הולכים בדרכך, קשה לנו להגיד לך את זה, אבל אתה יודע את זה. הוא ידע את זה. כמו שבני אלי לא הלכו בדרכו. ואנחנו מבקשים מלך. אתה יכול לטעון נגד המלוכה, אבל איך זה בכלל דומה למה שקרה אצל משה ואהרון? שם הם אמרו, תפסיקו למלוך. פה הם לא אמרו לו, תפסיק. פה הם אמרו לו, אתה זקנת, תן לנו מלך. אולי זאת הסיבה שמביאים את הטעם השני להפטרה. אתם רואים בהמשך מקור 1? וכן יש בה מעין הפרשה שאמר להם שמואל, הנני ענובי, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, דומיה בדומה למה שאמר משה בפרשה, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראיתי את אחד מהם. אני חייב לומר, במרכאות כפולות ומכופלות, לכאורה, לכאורה, הלא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראיתי את אחד מהם, ומה שטוען פה, הנה מי ענו בי את שור מי לקחתי והחמור מי לקחתי, זה ודאי מקביל. אבל יש פה עוד משהו מקביל. מוזר מאוד. מישהו טען נגדכם שלקחתם שור או חמור? מה אתם מתנצלים? אנחנו מאוד מתפעלים מזה. אבל אם היינו קצת צינים, לא היינו יכולים לשאול מה בדיוק המגננה הזאת? יפה מאוד, באמת מנהיג שאומר אף אחד לא יכול לטעון נגדי, אבל למה אתה צריך להגיד את זה? מי אמר שכן לקחת שור? מי אמר שלקחת חמור? אגב, רש"י אומר מיד, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראיתי את אחד מהם, רש"י אומר מיד, אני אומר על פה, וכי תעלה על דעתך שמשה רבינו גנב למישהו שור או חמור? אלא אומר רש"י, חמור מי נסעתי, האם מישהו יכול להגיד שפעם כשהלכתי לצורכי ציבור, אני ביקשתי ממישהו מהציבור שיממן לי את זה? מגיע לי, לצורכי ציבור, גם את זה לא עשיתי. טוב, יפה מאוד. אבל איך אומרים הילדים? חלילה, על ראש הגנב בוער הכובע. מה האמירה הזאת? ובהמשך נראה שזאת הנקודה, ובאים הפרשנים ואומרים, זה מחבר את הפרשה וההפטרה. בסדר, מנהיגים עומדים ואומרים, אנחנו נקיים וזקים ונקיי כפיים, נניח שזה בסדר גמור. בסדר, זאת הנקודה של פרשת קורח ושל ההפטרה? זו הנקודה של הפרשה? כלומר, אם אתה צריך לסכם את פרשת קורח, אז מה יש לך לסכם? שמשה הוא משבט לוי, ולכן שמואל משבט לוי, אז מצאנו הפטרה? או שמה? שמשה אמר, לא נסעתי חמור ולא לקחתי חמור? זה הפרשה. או שהיה פה מרד, מרידה אדירה נגד כל רעיון הנבואה והכהונה הגדולה, ומשה ואהרון. אנחנו אבל נמשיך בהפטרה. הוא חוזר ואומר, הנה המלך אשר בחרתם, קיבלתם אותו למלך, אם תשמעו בכל השם, מצוין, ואם לא חס וחלילה, אז יהיה גרוע מאוד. הוא עושה נס גדול, ויורד מטר מן השמיים באמצע ימי הקציר, נכון? התייצבו וראו, בפסוק י"ז, הלא קציר חיטים היום, אקרא אל השם וייתן קולות ומטר, ודאו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם לשאול לכם מלך. עוד פעם אתה מזכיר לנו את זה. אגב, יש מהפרשנים שאומרים עוד דמיון בין הפרשה להפטרה. אתם זוכרים? כשמשה רבינו מנסה לשכנע את ישראל, מה הוא עושה? המטה יפרח, מטות, נכון? מטה אהרון פורח מכל המטות האחרים, ניסים. גם שמואל משתמש בניסים אל-טבעיים כדי לשכנע את העם. יש רק הבדל אחד, אצל שמואל זה עובד. גם אצל משה, אבל העם לא ישתכנע. אצל שמואל גם העם ישתכנע, תראו מיד מה הוא אומר. ויקרא שמואל אל השם, פסוק י"ח, ויתן השם קולות ומטר ויום ההוא, ויירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל ועד עבדיך אל השם אלוהיך ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. טוב, אז חטאנו. נו, הרי שאול הענב מאוד, עוד אין את כל הבעיות עם דוד. היה צריך עכשיו שאול להגיד, אני זז הצידה. היה צריך שמואל להגיד פלאי פלאות והולכים. הבנתם את העניין? העם ירא את השם ואת שמואל. ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו. אתם עשיתם את כל הרעה הזאת. יישר כוח, ממש עידוד. אנחנו יודעים שעשינו, די, סליחה, גמרנו, נו. עכשיו רוצים לבקש סליחה, לא רוצים מלך. אך אל תסורו מאחרי השם ועבדתם את השם בכל לבבכם, כן טוב מלך או לא טוב מלך. ולא תסורו כי אחרי התורו אשר לא יועילו ולא יצילו כי תורו המה. כי לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול, כי יועיל השם לעשות אתכם לא לעם. נהדר. אבל למה זה רלוונטי? אנחנו מקבלים, לא ייטוש השם את עמו, רואי לעשות אותנו לעם. אז א', גם אם הפרשה הזאת איננה ההפטרה של פרשת קורח בכלל, סתם, פרשת המלוכה מחייבת לימוד. טוב מלך? לא טוב מלך. מה הוא רוצה? ב', עוד לא הבנתי מה ההפטרה הזאת עושה לפרשת קורח. אמרנו, שני המנהיגים הגדולים האלה אומרים, לא נגענו ברכוש של אף אחד. יפה מאוד. בסדר. אבל זו הנקודה לכאורה המאפיינת את פרשת קורח. או אולי כן ולא הבנו את הפרשה. אמרנו, שמואל הוא מזרע קורח. טוב, זה יפה מאוד. אבל זו הנקודה המאפיינת, בני קורח לא מתו, שמואל יצא מהם. אמרנו, שני המנהיגים עשו ניסים גדולים. היו עוד מנהיגים שעשו ניסים גדולים. אפשר היה לשים פה את ההפטרה של אליהו בהר הכרמל. יש עוד הרבה נביאים שעשו ניסים גדולים. שתי שאלות שנשארות פתוחות. לעצם התוכן של פרשת שמואל, ולקשר שלה לפרשת קורח. אני אחזור מיד לפרשתו של שמואל, כדרכנו להתחיל הפעם מההפטרות. אבל לפני כן אני רוצה רק לראות מדרש אחד בחז"ל, בהשוואה בין שתי הדמויות המרכזיות של הפרשה ושל ההפטרה, משה ושמואל. בראש השיעור מופיע חלק מפסוק, ואותו שמנו ככותרת לשיעור היום, משה ושמואל לפניי. מן הסתם מזכיר קצת את הפסוק המוכר הרבה יותר, משה ואהרון וכהניו, ושמואל בקוראי שמו. זה גם מה שעומד מאחורי הטעם הראשון שראינו להפטרה, משה ואהרון ושמואל שקול כנגדם. יפה. אבל מה זה משה ושמואל לפניי? זה פסוק בירמיהו, שמופיע לפנינו במקור 4. הוא מופיע בתוך אחת הנבואות הקשות, החריפות ביותר, שמתנבא הקדוש ברוך הוא לירמיהו, כאשר הוא אומר לו, די, בעברית של היום, חבל על הזמן, אין יותר טעם לא להתאמץ ולא להתפלל. הגלות הזאת שאני מודיע שתהיה בבבל, היא עובדה גמורה. זהו. תתפללו עכשיו על החזרה עוד 70 שנה מהגלות בבבל. זוכרים שלב מסוים בספר ירמיהו שבו זה מתרחש? קבלו את הגלות הזאת לבבל כעובדה, היא מגיעה לכם. אתם חייבים לעבור את התהליך הזה. אבל הגלות הזאת תגבה הרבה מחירים. ואז כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לירמיהו הנביא עד כמה זה חתוך, הוא אומר לו את הדברים במקור 4 פרק ט"ו בירמיהו, שני פסוקים בלבד. ויאמר השם אלי, כך מספר ירמיה הנביא. שני פסוקים נוראים. אם יעמוד, רואים? אם יעמוד משה ושמואל לפניי. אין נפשי אל העם הזה. שלח מעל פניי וייצאו. נורא. אגב, הביטוי שלח מעל פניי וייצאו מזכיר לנו איזה משהו אחר, לא? נכון, את פרעו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, המגרש את משה ואהרון מעל פניו. להבדיל בין המלכות של בשר ודם המרשעת הזאת למלכות השם. שלח מעל פניי וייצאו. אולי ההשוואה הזאת לפרעה היא אומרת עוד משהו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, פרעה חשב ששלח מעל פניי, אבל בסוף זה מה שהוביל לגאולה. אולי גם זה חבוי פה. כן, הקדוש ברוך הוא משלח אותנו מעל פניו, אבל גם הגלויות שלו בסופו של דבר מובילות אותנו לגאולה. זה כואב, מיד נראה את הפסוק הבא. אבל לפני כן, איזו דוגמה מביא ירמיה הנביא? כלומר, במי הוא משתמש כדי להגיד אין לכם שום סיכוי? בשני אנשים מההיסטוריה. ויאמר השם אלי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי. איזה פסוק זה? אלה שתי הדמויות, משה ושמואל. אגב, בעברית גם הפסוק לא מובן. אם יעמדו, מה זה אם יעמוד? זה דבר אחד, משה ושמואל. אם יעמוד משה ושמואל, בכלל, אני מבין השוואה לכל אחד. הרי למשה התרגלנו שאי אפשר להשוות אף אחד. אני מבין, אהרון, יהושע, משה. אם יעמוד משה ושמואל לפניי, כלומר, אלה הגדולים שאילו הייתם היפותטית יכולים להשתמש במישהו, זה במשה ובשמואל. נו, היה כתוב אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, כמו בכל מי שבירך. משה ושמואל לפניי. עד כמה היה חריף המצב? איך כתוב שם בפסוק הבא? והיה כי יאמרו אליך, ממשיך הקדוש ברוך הוא אל ירמיהו, אנה נצא. זה ילד שאומר, אז מה אתה רוצה עכשיו? מה אני אעשה? חטאתי, די, מה עכשיו? ואמרת עליהם, לא זוכר כמעט פסוקים כאלה, כה אמר השם אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. לשם אתם יוצאים אחר. כי מי יחמול עלייך ירושלים, ומי ינוד לך, ומי יסור לשאול לשלום לך. אבל אם היה מישהו עלי אדמות יכול אסור לשאול לשלום לך, מי זה היה? משה ושמואל לפניי. צריך מדרגה כזאת בשביל להיות משה ושמואל. וחזל עושים את ההשוואה בין שניהם בעקבות הפסוק הזה במקור 5. אם יעמוד משה ושמואל, אנחנו רק נראה את ההשוואה. אנחנו נצא מהפרשה. אם יעמוד משה ושמואל, אומרים חזל, זה לוי וזה לוי. זה בנה מזבח, וזה בנה מזבח. זה מלך על ישראל ויהודה, וזה מלך על ישראל ויהודה. אגב, ההשוואות האלה הן לא סתמיות, היו עוד הרבה לוויים. לא היה עוד לוי שמלך על ישראל ויהודה, על כל העם. משה רבינו זה ויהי וישורו מלך. לוי. ושמואל, הלוי, לבית קורח, שמואל העובד את השם במשכן שילו ליד אלי, הוא שופט את כל ישראל. זה יקריב וזה יקריב. זה בקריאה וזה בקריאה. זה בעינני וזה בעינני. תגידו, נו, להרבה אנשים הקדוש ברוך הוא קרא, והרבה אנשים אמרו עינני. לא מדויק. אתם זוכרים את העינני הראשון למשה ולשמואל? אולי נגדיר את זה טיפ-טיפה, רק שנייה, רק לראות את ההשוואה. הקדוש ברוך הוא קורא למשה בהתחלה, משה משה, בסנה. אני מדבר על הקריאה לכל השליחות. ומשה, מה הגורם המשתף כל הפסוקים שם? אני האחרון שמתאים לזה. נכון? מה פתאום? שלח נביא תשלח. לא יכול. עד שהקדוש ברוך הוא חורה ואפו כבר על הענבה הזאת. איך הוא קורא לו? משה משה. והוא עונה, הנני. והוא שומע בלילה שמואל. ומה הוא עושה? הוא רץ אל אלי הזקן ואומר לו, אדוני קרא לי. אלי מתעורר ואומר לו, לא, 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 לך לישון. תמיד ילדים באמצע הלילה מתעורר. ועוד פעם הכל קורה לו. הוא הולך שוב אל אלי. אז אלי מבין שילדים מתעוררים, אבל שמואל זה סיפור אחר כנראה. אז הוא אומר לו, אני לא קראתי, אבל תשמע, אם עוד פעם תהיה קריאה כזאת, תגיד הנני. ואז מופיעה הקריאה בדיוק כמו אצל משה, שמואל, שמואל, והוא עונה הנני, והקדוש ברוך הוא מעביר לו, אתה הולך להיות השליח שלי. זה פילי פלור. שני אנשים, אנשים לתנך, סופר על תורתם, לידתם, לידתם, עד מיתתם וקבורתם. הכל. כל התהליך. מההתחלה, חנה ושמואל ומשה והלידה וכל הסיפור כולו, עד הסוף לסוף. ושניהם שומעים את הקריאה שמואל, שמואל ומשה, משה, ושניהם בכלל לא חולמים שהם ראויים להיקרא על ידי הקדוש ברוך הוא. שמואל לא ידע מזה, הקדוש ברוך הוא ודאי שהוא ידע. אבל לשניהם אין שנייה אפילו של חשיבה שהקדוש ברוך הוא קורא להם. הענבה הזאת, והתשובה הנני, זה משתף, מעניין מאוד את משה ואת שמואל. נו, ואחרי כל ההשוואה, מה אומרים חז"ל? תראו את סוף המקור ב-5. אחרי כל ההשוואה אומרים חז"ל, ולמה הוא מעלה שני נביאים הללו מכל הנביאים, זה פלאי פלאות, על ידי שלא נטלו שוחד. הרי אמרנו שזה כל כך צדדי. כל מה שאפשר להשוות בין משה ושמואל, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, מה הייחוס? מה עם מי שבירך? מה הייחוד של משה ושמואל? הם לא נטלו שוחד. לא סתם לא נטלו שוחד, הם לא השתמשו אפילו לענייני ציבור, הכל יפה. זה יפה מאוד, זה סיפור על צדיק. זה ייחודם של משה ושמואל. שאילולי כן, פסוק מדהים, משפט מדהים בחז"ל, שאילולי כן, לא היה להם מה לעמוד, או לא היה להם, סליחה, כוח לעמוד כנגד ישראל להוכיחם. אילולי מה? אילולי היה בהם המידה הזאת שלא נטלו שוחד. ומה אמר להם שמואל? הנני ענובי נגד השם ונגד משיחו. ומשה אמר, לא חמור אחד מהם נסעתי. מה החשיבות הגדולה בזה? אנחנו נגיע לזה מיד, אבל אני רוצה להתחיל מהבנת המלוכה, אחר כך לחזור אל קורח, אחרי זה לראות אם הבנו את הסיפור. השאלה המרכזית במלוכה זה האם מלוכה זה טוב או רע. נכון? העם צדק או לא צדק? מקור 7 מתאר את תחילת השיחה בין שמואל לבין העם. נחזור למקור 7 למטה למטה. והתקבצו כל בפני ישראל ויבואו אל שמואל הרמטה ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. דוגרי, מה נראה לנו הכי פחות נעים פה במשפט הזה? את מה מן הסתם שמואל לא יאהב? אתה ככל הגויים, נכון? בוא נראה במשפט הבא. ויירא הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטינו. כלומר, מה היה הדבר היחיד שלא רע בעיניו? שהם אמרו ככל הגויים. לא הבנתי. הרי אני ציפיתי שזה מה שיפריע לו. אם היה כתוב רק ויירא הדבר בעיני שמואל, אז מה היינו מבינים? ויירא הדבר בעיני שמואל, כי מה שהם אמרו, מה הם אמרו? תנה לנו מלך ככל הגוי. אבל אם כתוב ויירא הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטינו, וחתכו את הפסוק באמצע, סימן שמה היה רע בעיני שמואל? עצם בקשת המלך, שהככל הגויים לא הפריע לו. והתפלל שמואל אל השם. אגב, איך הגיב משה כשקורח התלונן? ויפול משה על פניו. לא היה לו כוח לדבר איתם כבר. גם שמואל. והתפלל שמואל אל השם. ויאמר השם לשמואל, שמע לכל העם, לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מה עשו, כי אותי מה עשו ממלוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלה אותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם מה עושים גם לך. מה קרה? הם ביקשו לקיים מצוות עשה לפי הרמב״ם. רוצים למנות מלך. מה פתאום? עבודה זרה? ומה קרה? ואתה שמע בקולם, אך כי העת תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. לא הבנתי כלום. כל כך רעד, למה שמע בקולם? אז למה משפט המלך? הנה הרי הם מוכנים אחרי זה לחזור בהם, והם אומרים, לא, 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 גמרנו, חוזרים בנו. לא, תמשיך. מה קרה פה? ויאמר שמואל את כל דברי השם אל העם השואלים מאיתו מלך, ויאמר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. את עיניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו, ורצו לפני מרכבתו, ושם יש משפט המלך שלם, שבהחלט יכול להוציא את החשק מרצון למלך אצל כל אחד ואחד. וכשהוא מסיים לעשות להם את זה, ויאמר השם אל שמואל, שמע בקולם, והמלכת להם מלך. ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. הם הולכים, ואז מבררים, ושומעים על שאול, ושמואל ממנה את שאול, וכו' וכו'. אני רוצה להבין רק את סוגיית המלוכה, ברשותכם. ממש את סוגיית המלוכה לרגע אחד, מתנתק מהכל, אחר כך נחזור לקורח, ואז נבין את הפרשה. סוגיית המלוכה מתחילה, כמו שאמרנו, בספר דברים. שם מופיעה מצוות עשה מפורשת. אלא מה? כשמסתכלים במצווה, גם שם יש בעיה כבר. זה מסובך, פרשת המלך. בוא נסתכל במצווה כמו שהיא במקור 8 בראש העמוד מהצד השני. אני מתנצל על בעיית הצילום בראש העמוד. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, פרשת שופטים בספר דברים. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. נו, זה טוב או רע? ואמרת עוד לא אומר אם זה טוב או רע. למשל כתוב כי תצא למלחמה וראית בשביה אשת יפתו. זה לא מצוות עשה דאורייתא לראות בשביה אשת יפתו. אפשר גם לא לראות אשת יפתו לפי התורה, זה בסדר, גם יותר טוב אפילו. וראית, זאת עובדה. אני הייתי יכול להבין את הפסוק, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה, אז תהיה כמו כל הגויים, ותגיד, אני גם רוצה מלך, מה פתאום, צריך את הקודש ברוך הוא? אבל הפסוק הבא לא אומר כך. שום תשים עליך מלך. לא מבין, אם זאת מצוות עשה, אז למה לא כתוב, כי תבוא אל הארץ, שום תשים עליך מלך. מה זה הרבה אמרת? למה זה כל כך חשוב? זה תהליך שצריך להתרחש? שום תשים עליך מלך, אבל איזה אשר יבחר השם אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. בסדר, העם אצל שמואל לא ביקש איש נוכרי, נכון? חס וחלילה. ההפך, הוא אמר, למה אנחנו לא רוצים את בניך? כי הם לא הולכים בדרך השם, אנחנו רוצים מלך צדיק. טוב, אז הם בסדר גמור. הפירוש שמופיע במקור 9 הוא פירושו של הכלי הקר לפרשת שופטים, והפעם אני רוצה להידבק רק לו. הכלי הקר, אנחנו נפגשים איתו הרבה פעמים, הוא רבי אפרים לונצ'יץ מפרג, בן דורו המאוחר קצת של המהר"ל מפרג, שם לידו הוא קבור בבית הקברות של פרג, וכמעט בכל הדברים שהוא מדבר, נדמה לי שלא מזמן הזכרנו את דבריו לגבי שלח לך אנשים. זה אותו הכלי הקר שאומר שהוויכוח בין הקדוש ברוך הוא למשה, זוכרים, היה שמשה רבינו רצה לשלוח אנשים מרגלים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אומר לך, שלח נשים, הן לא תוצאנה את דיבת הארץ רעה. זה רק האנשים, הם יעשו את זה. זה כלי הקר מדהים, וכל פעם זה בעצם דברים שבאים מהמקום שממנו הוא כותב את הדברים, במאה ה-17 בפרג. והוא מסביר את פרשת המלוכה, גם זה מהמקום שהוא נמצא, אבל הוא נוגע בבעייתיות ממנה נחזור לפרשת קורח. לצורך זה בוא נראה אותו כולו. הוא לא עוסק בספר שמואל, אבל תוך כדי הסבר לפרשה של סום תסים, הוא חוזר לספר שמואל. רבים אומרים, מקור 9, מי יראינו טוב, באיעור מספיק על הספק הגדול הנופל על מצווה זו. שאם היה רצון השם שלצדק ימלוך מלך כשיחפצו הם, אם זה רצון השם שבאמת כשעם ישראל יחפוץ במלך, אז יהיה מלך. אם כן, למה נתרעם עליהם שמואל הנביא והשם עמו כששאלו להם מלך? נכון? הרי שמואל מתרעם והקדוש ברוך הוא אומר לו, אותך מה עשו, כי אותי מה עשו ממלוך עליהם, נכון? משמע שהיה הדבר נתאר בעיני השם. ויש אומרים, שהתרעומת הייתה על שאמרו לשופטינו ככל הגויים, שישפוט אותם בנימוסי הגויים. טוב, אבל אנחנו הרי כבר ראינו שזה לא כל כך מסתדר בפסוק, נכון? כי הרי מה כתוב בפסוק? ויראה הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטינו, לא כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. טוב, ויש אומרים, זה חידוש גדול, שכלי יקר לא מקבל אותו, אבל זה חידוש גדול של אברבנל, שאין פרשה זו מצווה בכלל. נכון, זה באמת לא מצווה, אלא הודעה דברים שהקדוש ברוך הוא מגיד מראשית אחרית. אני מודיע לכם, תהיה עובדה כזאת. כמו שכשתצא למלחמה, אתה תראה בשביה, אשת יפה תואר. תבואו לארץ, תקימו מדינה, תגידו גם אנחנו רוצים מלך. רוצים ממשלה, רוצים פוליטיקה, רוצים מלך, יופי. שכך יבקשו ישראל לעתיד. והתיר להם השם. חידוש גדול. כלומר, פרשת המלך זה מה? היתר. מותר לכם מלך. זה מין כזה דיברה תורה כנגד יצר הרע. אתם כל כך רוצים מלך? נו, מה אני אעשה? קרו. זה ודאי, לא חזל ולא הרמב״ם בפסיקת ההלכה, שהמצווה הראשונה שבני ישראל צריכים לעשות כשהם באים לארץ, זה למנות מלך. זה לא היתר, זה מצווה. הוא מסיים את הפתיחה, הוא מהרי, כלומר, האברבנל, מורנו רבי יצחק אברבנל, העריך בוויכוח זה. באמת אברבנל מעניין מאוד בספר דברים ובספר שמואל. אני מדלג. ואומר אני דעתי בקצרה. וכיוון שדברי הכלי יקר כל כך חשובים, הבאתי אותם ממש כלשונם כולם, תראה את עיקריו. ואומר אני דעתי בקצרה, שהרצון האלוקי היה שלצדק ימלוך מלך עליהם. באמת, כן צריך מלך. כדי להטיל מוראו על כולם. למה צריך מלך? לא כדי שינהל את המשפטים. כי צריך שלטון. כי בני אדם צריכים מלך. לא דיקטטור. לא מרות בשר ודם. סדר. שלטון. לדעת שיש סדר. כמו שאמרו רבותינו זל, הווי נתפלל בשלומה של מלכות. שאלמלא מוראה, איש את רעהו, חיים בלאו. אגב, על איזה מלכות מדובר שם במשנה באבות, שקראנו השבת? הרומאית. נו, מלך ישראל, שהולך ברצון השם. מה? בסדר גמור, אדרבה. ולא לצורך המשפטים, שהרי היו בתי דין קבועים בכל עיר. כשרבי חנינא סגן הכהנים אמר, הווי מתפלל בשלומה של מלכות, היו בתי דין בכל עיר, בטח שלא רצינו שהמלך, הנציג של הרומי, הוא זה שישפוט אותנו. אלא אפילו אז אמרו, הווי מתפלל בשלומה של מלכות, כי צריך סדר. אלא לצורך קיבוץ ותיקון המדינות. ואף באופן זה שתהיה אימת מלכות עליהם, כי בזה רצה השם. אולי בגן עדן, כשהיינו ערומים, האדם ואשתו ולא התבוששו, ורוח השם אלוקים הייתה מתהלכת בגן לרוח היום, נו, והקודש ברוך הוא ככה מולך, לא צריך מלך. זה הכל, אולי. אבל אולי כן, אולי אם היה מלך, אז זה לא היינו חוטאים, ואולי היה מלך. זה דבר מסוכן מאוד, כי הוא יכול חלילה לקחת שלטון במובן הלא נכון, של אלילות, של רודנות. אבל אם זה לא כך, יש בזה ערך מאוד גדול. ולצדק רצה השם שכן יהיה מלך. וכן אמר לי יהושע, כי אתה תביא את העם הזה. חז"ל שואלים מה הוא אומר ליהושע, אתה תביא, תבוא. חז"ל אומרים, אמר לו ליהושע, טול מקל והחל קודקודם. מה זה החל קודקודם? עם ישראל נכנס לארץ, החל קודקודם? כן, אנשים צריכים חיזוק. אנשים צריכים קריאה, בסדר גמור. לפעמים יש לך הרגשה שמלך זה פתרון קל. לא, הנהגה נכונה, שלא לוקחת את העבודה לבד, אלא שבאמת נותנת כיוון, דבר נכון מאוד. לכך נאמר, אני ממהר עם זה כדי להגיע לשמואל, לכך נאמר, כי תבוא אל הארץ, זוכרים את הפסוקים למעלה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה ואמרת. הוא מסביר. כי לאחר ירושה וישיבה, זה נפלט לי יקר הזה. אנחנו אמרנו שאולי ואמרת, זה כמו וראית אשת יפה תואר, נכון? אתה תגיע, אתה תמצא. לא. הוא אומר, כי לאחר ירושה וישיבה, מה קורה כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל? הרי הוא מגיע לבתים טובים אשר לא בנית, ובורות חצובים אשר לא חצבת, וחרמים אשר לא נתת, ואז ושמנת, אבית, כסית, נכון? ואז אנרכיה, ואיש הישר בעיניו. נו, אז מתחיל להיות בלגן. צריך מלך. כי לאחר ירושה וישיבה ישמן ישורון ויבעת, ואיש הישר בעיניו יעשה כשאין מלך בישראל. ואז מי יאמר ואמרת, שימה עלי מלך. תראו איזה יופי של פירוש. ואז ודאי יאמרו השרידים אשר השם קורא. הצדיקים. החבר'ה, הקרימינל, מה שנקרא, דווקא מאוד ייהנו מהאנרכיה הזאת. ואז יבואו השרידים אשר השם קורא, ויגידו כי עת לעשות, לשאול מלך. ואמרת, אשימה עלי מלך, שיהיה מוראו עלי, אשימה עלי מלך. אגב, חז"ל אומרים, שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך. שום תשים, אתה תשים עליך. זה איזה מין מוכנות כזאת. אתה צריך לשים עליך. גם המלך צריך לדעת לעשות את זה נכון. כלומר, הוא צריך לדעת שהוא לא רודה בך. הוא צריך לדעת שהוא עבד של הציבור. עוד מעט נגיע לזה. אבל אתה צריך לקבל אותו כמלכך. מסובך. נגיע עוד מעט. ואז ודאי יאמרו השרידים אשר השם קורא כי עת לעשות לשאול מלך ואמרת אשים עלי מלך שיהיה מוראו עלי. כי כן משמע לשון עלי, שיהיה עלי, עליון עלי ומושל ורודה בי בחזקת היד, ככל הגויים אשר סביבותי. לעשות כמתוקנים שבהם. מה זה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים? לא משפט שלילי, חיובי. יש ממלכות שבהם זה מתוקן יפה מאוד. יש כאלה שזה רע. ככל הגויים אשר סביבותי מסיים הכלי יקר את המשפט הזה לעשות כמתוקנים שבהם, שאינם בועטים במלכיהם ומקבלים עליהם מרות. הוא כנראה מאוד אהב את המקום, והוא אומר, ומציאות זמננו יוכיח. הוא מדבר על שם. נו. ועל זה נאמר, סום תשים עליך מלך. כי שאלה זו כהוגן כשיהיה עליך מלך. דהיינו כשאימתו עליך. כמובן ממילת עליך. זאת ההדגשה שלו. עכשיו הוא מתחיל את כל החידוש. אז מה החטא אצל במשפט שמואל? מה הוא רוצה, נכון? אבל בימי שמואל לא דיברו נכונה. וכאן, ברשותכם, אני קורא את הדברים בכלי יקר, ותסתכלו תוך כדי אם אתם צריכים בעמוד הקודם, בפסוקים, כי הוא מצטט אותם. אבל בימי שמואל לא דיברו נכונה, כי אמרו, תנה לנו מלך לשופטינו. לא אמרו עלינו, אלא לנו. מה ההבדל? כי לא רצו לקבל מרות שיהיה מוראו עלינו. תשמעו מדיניות. אלא אמרו, תן לנו מלך שיהיה מסור בידינו, לנו. להקים מלכים ולהעדי מלכים. תן לנו מלך, אנחנו נהיה הוועד הפועל שלו, ואתה תיתן לנו מלך שאנחנו יכולים לשחק איתו. והיוצא לנו מזה, שבעל כורחו יחניף לנו, כי הוא צריך אותי. אני אגביר, ואני משחק איתו. לפעמים אומרים שלפעמים בכל מיני מקומות יש קשר בין פוליטיקה לכסף. אומרים שכך יש מקומות כאלה. כסף, פוליטיקה, מקומות רחוקים. שומעים שהם ראו כאלה מקומות. תן לנו מלך, ואנחנו כבר ננהל את המלך. זה יהיה בסדר. נתארגן איתו, הכל יהיה בסדר. ויוצא לנו מזה שבעל כורחו יחניף לנו, ועל כן אמרו לשופטינו ככל הגויים. לא שימלוך עלינו ככל הגויים. שיעשה לנו משפטים כאלה, משפטים שלפי תשלום. לשופטינו ככל הגויים. כי עיקר צורך החנופה הוא במשפטים. תמורת כמה מטבעות של יראת שמיים, אפשר לארגן הכל הרי. לא. תנה לנו מלך. ושופטינו ככל הגויים. בקהילת קודש פראג, כמנהג הקהילות האלו שמקבלים את הרב על זמן ידוע, כדי שלא יהיה אימתו עליהם. ועד רבה, אימתם על הרב. ועל כן הוא מוכרח להחניף להם כדי שלא ידחו. הם אומרים לו, בזה אל תתערב, אתה תדבר רק יידישקייט. מה זה יידישקייט? מה שאנחנו נשלם לך זה יידישקייט, אנחנו נגיד כבר איך. תנה לנו מלך, לשופטינו ככל הגויים. וירא הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו, תנה לנו מלך. לכן לא כתוב כאשר אמרו, תנה לנו מלך ככל הגויים. כי מה ירא בעיניו? שהם אמרו, תנה לנו ולא עלינו. כי עיקר האשמה במילת לנו לשופטינו. כי אם יהיה לנו ולא עלינו, איך יהיה שופטינו? מה, אתם צוחקים? מה זה תנה לנו מלך לשופטינו? זה תנה לנו מלך שאנחנו נתארגן איתו כבר. ויאמר השם אל שמואל, שמע בקולם, כי לא אותך מעשו, סוף הפסוק זה, כי אם אותי מעשו ממלוך, עליהם. תשמעו את הכלי יקר, כי עד רבה, לא אותך מעשו, זה שבחך. ברזומה, אתה יכול לרשום את זה כנקודת שבח. כי אתה מוחזק אצלם שאין אתה מחניף להם. נו, איזה שבח יותר גדול יכול להיות שאתה לא מחניף להם. הם אומרים, תן לנו אחד מסוג אחר, כזה שהוא לנו, לא עלינו. לא, די, הבנו אותך, עכשיו אנחנו רוצים אחד שאנחנו יכולים לשחק איתו קצת. על כן ביקשו במקומך מלך שיחניף להם בהכרח. ובזה מעשו אותי. ולא שאלו על פי התורה. עכשיו זה עניין גדול, אז למה זה נקרא מעשו אותי? כי כל חפצם שהמלך יבטל רצוני מפני רצונם. כאן מגיעים לנקודה עצומה. למה אני רוצה מלך? כי המלך אמור לעזור לנו לעשות את רצון השם. לצורך זה צריכים להיות שני דברים שעוד מעט נראה אותם בפרשה על ידי הכלי יקר. האחד הוא שאנחנו מקבלים את מרותו, השני הוא שהוא לא חושב שיש לו מרות. הוא צריך להיות עבד לעם הזה. הוא צריך להיות בטל ומבוטל, כל כולו צינור להעביר את הקדוש ברוך הוא אלינו. ואנחנו צריכים לקבל אותו עלינו. וזה מסובך מאוד. יש כזה. אם ברור לי לגמרי שהוא אין לו כלום לשם עצמו, אני מוכן לקבל אותו עליי. אם אני לא מקבל אותו עליי, זה כי אני חושב שיש לו איזשהו אינטרס אישי. זה לא צריך להיות גניבה. זה יכול להיות חמור מי נסעתי. הכי קטן שיש. אבל אני צריך לקבל אותו עליי כדי שהיש... עוד מעט תבין למה זה קשור כל כך לפרשת קורח ולכל ספר במדבר. מחכה. ובזה מעשו אותי ולא שאלו על פי התורה, כי כל חפצם שהמלך יבטל רצוני מפני רצונם. וזהו שנאמר, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. רצה לומר, בזה מעשו אותי, מה שלא רצו שימלוך עליהם המלך. ואתה שמע בקולם, אך כי העת העיד בהם והגדתה להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. כל הפסוקים האלה כתובים במקור הקודם, זה דיוק מדהים. דווקא עליהם ולא להם, כי באלה חפצתי נאום השם. ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, כי אף אם לא תבחרו הוא, כי אם לכם, מכל מקום סופו שבחימה שפוחה ימלוך עליכם ואת בניכם ייקח. אתם יודעים מה זו פרשת משפט המלך? אתם חושבים שאתם תקנו את המלך, עם קצת כסף. אחר כך הוא יקנה אותך עם קצת כסף, אחרי זה הוא יקנה אותך, ואחר כך אתה לא תבין למה בסופו של דבר כולכם עבדים של כולכם. אני הצעתי הצעה אחרת. אני הצעתי מלך שהוא עבד שלי ועבד שלכם, אבל הוא מלך שלכם. ואתם הבנתם שאם אתם תישארו במרכז, אתם תוכלו תמיד למשוך בחוטים. כי אתם תהיו במרכז, במרכז תרתי משמע, אתם תהיו חברים במרכז גם לצורך העניין. ואתם תוכלו מהמרכז לארגן את הכל, אז תמיד זה יהיה מסודר. אתם תחליטו מה יהיה, כי אתם יודעים מה נכון, הרי אתם אנשים נטולי אינטרסים. אתם כולכם קודש, למען העם והמולדת. אתם תחליטו מה יהיה לכולם, אתם גם תחליטו בשבילי מה יהיה. אותי מה עשו? אני ידעתי שכשתבואו אל הארץ תתחיל אנרכיה. כשהאנרכיה הזאת מתרחשת במדבר, זה לא מפריע לי. כי בגלות, על איזה מלך אני רוצה שישלוט עליכם? הקיסר? הפריץ? שם ברור שהמלך שלכם זה דלת אמות של הלכה. אז אתם מתכנסים סביב הקהילה. אבל כשתבואו אל הארץ, וירישת וישבת בה, וכל אחד יתפוס את הפינה שלו, אז כשאתה אומר, אני רוצה הנהגה מסודרת, אתה מתכוון בצד שאני רוצה שהקשר שלי אל הטאבו יהיה יותר קרוב מהקשר של שכיני אל הטאבו. זה לא צריך להיאמר, כי גם זה למען הכלל. אבל למען הכלל הזה אני מכיר אותו כבר, היינו בו. אנחנו מפה. וכדי למנוע את זה, אני מציע הצעה. מלך עליכם, עבד גמור שלי. לא תנה לנו, שימה עלי, כדי שאני אמלוך עליכם. ואתם, יעני בשם הדמוקרטיה, אומרים לא, אנחנו רוצים שלא יהיה לו כוח לשלוט. זה לא הוא. אתם צודקים? אי הרצון לתת כוח לשלוט למלך בשר ודם נובע מדבר חיובי. כי כל העידה כולם קדושים, ומדוע תתנסו? זה נכון במה? במלך שמתנסה. זה דו צדדי. אם המלך מתנסה, באמת עדיף כל צורה אחרת שיכולה להיות. כל צורה עדיפה על מלכות מתנסה. ראית המלך לא מתנסה? כן, מלך שהוא עבד השם. ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ויהי באישור המלך בהתאסף אשר. ולמה העלה שני נביאים אלו מכל הנביאים האחרים? כי שני בני אדם שאנחנו מכירים אותם מהורתם ועד קבורתם, ויכולים לומר בסוף ימיהם שיקום מישהו שיוכל להגיד על אגורה שלצורכי ציבור נגעתי בה מהציבור. זאת אומרת, הטענה שאני מתנסה בעצם נועדה כדי לשרת איזשהו אינטרס שלך, שאתה לא מספיק אמיץ להגיד אותו בכל רם. אז תגידו דתן ואווירה, מה בעצם אתם רוצים? אני מבין שרוממות הדמוקרטיה והשוויון בגרונכם. זה הבנתי. מה אתם רוצים בעצם? אתם רוצים כהונה? אתם רוצים משהו מהצלחת? תגדירו. את האמת תגידו. לכן אומר משה מיד, אני לא אענה לכם. אני מיד מבקש מהקדוש ברוך הוא לענות. כי אני חושב שאתם צודקים, מלך זה לא טוב. אלא אם כן, זה עבד השם. לכן אין לי שום זכות לענות לכם. אם הקדוש ברוך הוא ייתן אישור שאני עבד השם מוחלט, אני יכול, אם לא יכול לכם. יכול, חייב. אם הוא לא נותן אישור שאני עבד מוחלט, אסור לי למלוך עליכם שנייה אחת. זל אומרים שכשאמרו מרים ואהרון דיברו דיבה על משה, לכן הסמיכו אחר כך את פרשת המרגלים, כי הם הוציאו דיבה על הארץ. אחד מבעלי המוסר שאל פעם, מה זה דומה בכלל? להוציא דיבה על הארץ זה חמור מאוד, אבל בכל זאת זה להוציא דיבה על עצים ואבנים. אבל להוציא דיבה על משה זה בכל זאת בן אדם. כותב אותו בעל מוסר גדול, אם עשו גזירה שווה, זאת אומרת שמשה כשדיברו עליו הרגיש בדיוק כמו עץ ואבן. אחרת זה בכלל לא דומה. הביטול המוחלט הזה יוצר מצב שאני חייב למלוך. לא כי אני רוצה, אני לא רוצה. בוקר ויודע השם את הקדוש ויקריב אליו. לכן אני חייב לומר לו, חמור אחד מכן נסעתי, ולא הרי אותי את אחד מהם. ואז יש לי כוח להוכיח את זה. איך כתוב בפסוק? ואהבת לרעך כמוך, הולך יחד עם הוכח, תוכיח את עמיתך. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח, תוכיח את עמיתך. למה? כי כשבאמת אין לך שום דבר משלך ואין לך שום אינטרס, ואני בטוח בזה לחלוטין, אני מאוד רוצה לשמוע את התוכחה שלך. מתי אני לא רוצה לשמוע את התוכחה שלך? שאני לא יודע מה אתה מקפל. כשיש לי ספק על איזשהו גרם אחד שמקופל במה שאתה אומר ולא הבנתי. עכשיו גומר הכלי יקר, עוד מעט נגיע עם זה. ואתה שמע בקולם אחקי העת העיד בהם והגדת להם משפט המלך, אשר ימלוך עליהם, דווקא עליהם ולא להם, כי באלה חפצתי נאום השם. ויומר זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, כי אף אם לא תבחרו, כי אם לכם מכל מקום סופו שבחימה שפוחה ימלוך עליכם. וזה העונש שלכם על שלא שאלתם כהוגן. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, זה הכל הפסוקים, רצה לומר ולא עליכם, ותאמרו דרך וידוי שעלה בידכם הפך ממה שביקשתם. ואז כתוב בפסוק, וימענו העם ויאמרו לא, כי אם מלך יהיה עלינו, או מה שיאמרו לא, היינו דרך וידוי אמרו כך. לומר, לא נחפוץ מלך עוד בדרך אשר שאלנו תחילה, לימור תנה לנו מלך, כי אם מלך יהיה עלינו כאשר דיבר השם. נו, ומה הם אומרו בהפטרה שלנו? וכן נאמר אחר כך, כי אספנו על כל חטותינו לשאול לנו מלך. ורצו לומר בתחילה, קודם ששמענו העונש, אבל עכשיו אנחנו מקבלים מלך עלינו, אז הכל בסדר. ופירוש זה יקר. כשהכלי יקר כותב בסוף על הפירוש, הוא מרגיש איתו כל כך טוב, כנראה זה מחייב. ומובן שינוי הלשון בין לנו לעלינו. ומצד דקדוק רבותינו זכרם לברכה שאמרו שתהיה אימתו עליכן, כי עיקר המצווה תלויה בזה. אז הוא מסיים במה שאמרנו. אבל לפני שהוא מסיים, בוא נראה ברשותכם שנייה אחת את הפסוק האחרון, במקור שבע, שוב, כי הוא לכאורה סותר. הפסוק האחרון במקור שבע אומר לסיכום, ויאמר השם אל שמואל שמע בקולם. רואים את הפסוק האחרון, ואם לחטא להם מלך. איך היה צריך להיות? עליהם? ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. למי אמר הקדוש ברוך הוא ואם לחטא להם מלך? לשמואל, נכון? עם ישראל שמע את זה? לא, כי כתוב שמיד אחרי זה אומר שמואל אל ישראל, לכו איש לעירו. זאת אומרת שזה היה רק דיבור אל מי? לשמואל. שמואל סוף הכלי יקר, זה כל מה שדיברנו. ומה שנאמר ויאמר השם אל שמואל שמע בקולם ואם לחטא להם מלך, והיה לו לומר עליהם, לפי שקבלת המורה תלוי במקבלים, ולא השם פועל זאת, אלא נתן להם מלך שהוא מצד עצמו יהיה שווה להם, כדי שלא ירום לבבו מאחיו. תנה להם מלך, למלך תגיד שהוא צריך להיות להם. אבל להם תגיד שהם צריכים לקבל אותו עליהם. אתה עכשיו, זה דיוק מדהים של הכלי יקר. אתה עכשיו הולך לדבר אל המלך? לך תגיד לו, לך תהיה להם. אחר כך אתה הולך לדבר עם ישראל? לך תגיד להם, הוא עליכם. כשהוא והם יבינו את זה, אפשר יהיה לזוז עליו. על כן אמר בשעת מעשה להם, אבל מכל מקום לישראל לא היה נכון לומר כן, כי אם כדבר השם שאמר ואמרת אשימה עליי מלך, כך היה להם לומר. מה קורה בכל ספר במדבר? עם ישראל עד המדבר, עד המשכן, היה רגיל שכל הבכורות עובדים את השם, נכון? פתאום קם שבט בשם שבט לוי. ושבט לוי לוקח פתאום את כל השלטון. זה לא פשוט. ומתחיל מתח גדול מאוד בעם הזה. עד שהוא קם המשכן ועד שחטאו בעגל, לא היה דבר כזה. כל אחד עבד את השם בבמה שלו. וכל בית היה בו בכור, וכל אחד יכול היה להקריב את הקורבן, כמו נוח, כמו קין והבל, כמו אברהם ויצחק ויעקב, נכון? מה קרה פתאום? פתאום בעזר הקרב יומת. פתאום ללוויים יש מונופול. פתאום מתחיל מתח. מה יהיה? מסובך. מי הראשונים דרך אגב שהתקוממו? הבחורים. דתן ואבירם ואון בן פלט, בני ואובה. הבחורים. מי הצטרפו אליהם? השכנים שלהם משבט לוי. קורח. בכל הדתות. ואז תופסים התקוממות כללית בעם, ובצדק. פתאום מדברים איתנו מלכות. ואז אומרים לעם כל מיני דברים, והעם מבין ומשה מבין והכל בסדר. ומשה רבינו פחד מזה מההתחלה, בפרשת והעלותך במקור 10 מופיעים הפסוקים הבאים, הם כל כך גדולים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, קח עכשיו את כל הלוויים, כי הם מחליפים את הבכורים. בכמה פעמים זה כתוב? זוכרים את זה במדבר? כמה פעמים זה מופיע? הנה מקור 10. כי נתונים הם מלא מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם בכור, כל מבני ישראל לקחתי אותם לי. זאת מהפכה חברתית קשה מאוד. פתאום צריכים להתרגל למלך, לא רוצים מלך. לא רוצים את זה בכלל. אנחנו באמת רוצים כל העדה כולם קדושים. יש המון המון רצון של קדושה במשפט הזה. יש המון חיוב, המון תמימות בעצם במשפט הזה. למה לא? כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הקוטי כל בכור בני ישראל בארץ מצרים הקדשתי לי אותם לי. ויקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ועכשיו נשים לב לפסוק, פסוק י' במקור 10, הוא מדהים. שוב ויקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל. מתח חברתי. ועכשיו מה התפקיד של הלוויים? פסוק י' פסוק איתי. ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו. בוא נקרא את הפסוק טוב. מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש. אין עוד פסוק בתורה עם חמש פעמים בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל. רש"י אומר, חמש פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה, להודיע חיבתן, שנמשלו, שנכפלו אזכרותיהן כמניין חמישה חומשי תורה. איך הפסוק מסיים? ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. למה שבני ישראל יגשו אל הקודש? רש"י אומר, ולא יהיה בבני ישראל נגף שלא יצטרכו לגשת אל הקודש, שאם יגשו, יהיה נגף. מה פתאום שיגשו? מה קרה פה? מה פתאום שיגשו? הם היו רגילים לגשת אל הקודש. פתאום הלוויים לוקחים את הכל. אז לך תגיד ללוויים שהם עבדים של בני ישראל. תלמד אותם שהם מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל, לחפר על בני ישראל, הכל בשביל בני ישראל, ותגיד להם. שאם הם לא ימלאו את התפקיד שלהם על בני ישראל, אם הם לא יגשו אל הקודש כדי להביא אותו לבני ישראל, לא יישאר וקום, מישהו אחר ייגש אל הקודש. וזה לא תמיד יהיה טוב, כי אז יוכל להיות נגף. תגיד להם שהתפקיד שלהם הוא תפקיד של עבדים. ותגיד לבני ישראל שהם אמורים לקבל אותם עליהם כלוויים. הלוי לא יכול להיות מלך. בעצם גם משה רבינו ושמואל לא היו מלכים. כן, הם היה להם מעמד כאילו מלך, אבל הם לא היו מלכים, עוד לא הייתה מלוכה. למה? כי הוא לוי. מה היה חטא החשמונאים? שהם רצו להיות מלכים. לאן זה הוביל? אנחנו זוכרים אחר כך. אבל הלוי מקבל הרבה מתנות כהונה. הוא מקבל מתנות לוויה. וכל החצי השני של פרשת קורח זה מה שהלוויים מקבלים. כי צריך ללמד עכשיו את העם ואת הלוויים. ואת הלוויים ואת העם. איך כאשר אתה עבד השם, ההנהגה שלך איננה התנשאות, אל העבדות. קורח ודתן ואבירם ביקשו כאילו לא רוצים מלוכה, רוצים דמוקרטיה. העם בימי שמואל אמר כאילו כן רוצים מלוכה, אבל מי שיודע להעמיק מבין ששניהם ביקשו את אותו דבר. לא רוצים שבאמת ימלוך עלינו מלך שמעביר לנו את רצון השם. לכן התלונות היו נגד שני האנשים היחידים עלי אדמות. שמואל ומשה, אם יעמוד משה ושמואל לפניי. שני אנשים לא יכולים אם יעמוד, שני אנשים זה אם יעמדו. כדי ששני אנשים זה יהיה אם יעמוד, הם צריכים להיות בתהילים לגמרי. אפילו אחד אל השני. אם יעמוד משה ושמואל, משה בכלל לא תופס נפח. שמואל לא תופס נפח. את שורמי לקחתי, את מי עשקתי, את מי רצותי, עד השם, ויומר יצאה בת קול ואמרה עד. זה מה שקשה היה לכם. לקבל מלך שאין לו שום דבר משל עצמו. זה היה לשופטינו ככל הגוי. ואולי משפט אחרון, כי כשתופסים את זה, תופסים הרבה יותר מזה. הככל הגויים הוא לא על פי מה שאנחנו אומרים בעצם התפיסה של מלוכה. הככל הגויים הוא בזה שהמלך איננו עבד השם. אתם יודעים אגב שישנה הלכה מאוד מעניינת שקשורה לארץ ישראל בשונה מכל הארצות האחרות. הר"ן, רבינו ניסים, פוסק שהדין של דינה דמלכותא דינה דינה דמלכות הדינה, החובה לקבל את דין המלכות, לא חל בארץ ישראל. הוא לא מתכוון שבארץ ישראל אפשר לעשות מה שרוצים, הפוך. אבל זה לא מצד דינה דמלכות הדינה. מסביר רבינו ניסים הרן, למה? מגדולי הראשונים. למה? הוא אומר פילי פלאות. למה בחוץ לארץ למלך יש מרות? היום קצת קשה להבין את זה, אבל בתקופות הקיסרים והכל היה יותר קל להבין את מה שאנחנו אומרים עכשיו. למה למלך יש מרות? כי הוא הבעלים החוקיים על האדמה. והוא מזכה אותך בחלק שלו באדמה. הנסיך, הגרף, הוא מזכה אותך בחלקו. אבל בארץ ישראל, כותב הרן, אין למלך בעלות על מילימטר באדמה. כל ישראל שותפים בה. אין לו שום שייכות באדמה הזאת יותר מלך. מה שיתרנו לו לפרוץ גדר ולכבוש, זה מפני שהוא נציג שלך. אבל באותה שנייה שהוא חושב שהוא בעל בית על מילימטר בארץ הזאת יותר ממך, הוא כבר הפסיק להיות עבד השם. אז במילה הוא לא יכול להיות מלך. וכשנעמיק, את זה אמר משה גם למרגלים. וזה בשתי דקות אחרונות, כי פשוט זה פסוק שכשראיתי אותו בפרשת שלח, אף פעם לא הבנתי אותו, ורק אחרי הקריאה הזאת בפרשת קורח התחלתי להבין אותו. כל פרשת קורח מופיעה אחרי פרשת המרגלים. ויש קשר. כלב ויהושע אומרים לעם, זה לא נכון, יש לנו כוח, ננצח, נכון? יהיה בסדר שניכנס לארץ. המרגלים אומרים, רבותיי, יש שם דברים ריאליים. אנחנו ראינו שם ענקים, ראינו שם נפילים, נכון? ראינו בני ענקים. מה אתם אומרים, הכל יהיה בסדר? עונים להם יהושע וכלב במקור 12 בפסוק השני, טובה הארץ מאוד מאוד וכולי, אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו אל תראו. פסוק קשה מאוד, מאוד קשה. רש"י מסביר אותו, שבאו יהושע וכלב ואמרו, אנחנו נאכל את הענקים האלה כמו לחם. מה פירוש? נאכלם כלחם. שר צילה מעליהם, איזה צל, מה הם היו עם שמשיות? מה זה צל? איזה צל? מה שר צילה? מה כתוב פה בפסוק? אז רש"י אומר, שר צילה מעליהם, ראינו שהמגינים שלהם, הקשירים שלהם מתו. מה אפשר? והשם איתנו, אל תיראו. אגב, הפסוק הבא אחרי זה, זה ויבקשו כל העם לרגום אותם באבנים, זוכרים? וכבוד השם נראה עליהם. אני אף לא הבנתי את הפסוק הזה, עד שראיתי את פרשת קורח שוב. גם יודעתי, הפשט של הפסוק הזה הוא עצום, ובו אני מסיים. משה רבינו לא אומר, רבותיי, הנתונים שהביאו לא נכונים. הנתונים נכונים. יש שם ענקים, יש שם בני ענק, בטח. אגב, אתם יודעים מי הוא הראשון שאומר שיש שם ענקים ובני ענק? משה רבינו בעצמו. אוהו, הוא אומר את זה בצבעים הרבה יותר נועזים. הוא אומר את זה לדור שהולך להיכנס לארץ 40 שנה אחר כך. אם הוא היה חושב שענקים ובני ענקים זה מפחיד, הוא לא היה אומר את זה. הנה, מקור 13. שמע ישראל, אתה עובר את הירדן היום לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה. ערים גדולות ובצורות לשמיים. זה יותר טוב מהמרגלים משהו. עם גדול ורם, בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת מהתייצב לפני בני ענק. מה זה, שיחת מוטיבציה או שיחת כישלון נוספת? נו, אבל מה המסקנה שלו? וידעת היום כי השם אלוהיך הוא העובר לפניך אש אוכלה, הוא ישמידם, הוא יכניעם לפניך, והורשתם ועבדתם מהר כאשר דיבר השם לך. לא מבין, לא מבין מה כתוב פה. מה אתה רוצה להגיד, שהקדוש ברוך הוא יכול הכל? תגיד, שמה אתה מאיים עלינו עוד פעם עם בני ענקים? זה עם חלש, צריך לרוץ קדימה. זה פילי פלאות. דיברנו הרבה פעמים. חז"ל אומרים שלכל ארץ יש את השר, את המלאך שממונה עליה. נכון? ארץ ישראל זה ככה כללים אחרים. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה. כאן זה עובד ככה בריאליה אחרת. כל ארץ יש את השר שלה. זה מהרגע שעם ישראל מגיע לארץ. מהשנייה שהוא עובר את הירדן ונכנס לארץ. בזמן חטא המרגלים, היו ישראל בארץ? לא, נכון? אין אף אחד, הם במדבר. המרגלים כבר חזרו למדבר, עכשיו אין אף אחד, נכון? יופי. אומרים יהושע וכלב, רבותיי, הם צודקים, נכון? הם ענקים, הם בני ענק. ואתם שואלים, איך אנחנו נצליח להיכנס? אני אגיד לכם. באותה שנייה שאנחנו ניכנס, מי ייכנס איתנו? השם. באותו רגע שהשם איתנו, אז המלאך שלהם הולך הצידה. שר צילם מעליהם. והשם איתנו. באותו רגע, אל תיראו. העם נבהל. מה אתם מדברים? הרי זה ענקים, ראינו, זה 2 מטר. איך אתה אומר פתאום אין לו כוח? מה פירוש השם? אמונה. מה זה אמונה? אומרים להם יהושע וכלב, אתם לא תופסים, אנחנו היינו בארץ. הדבר היחיד הריאליסטי בארץ הזאת זה אמונה. זה הדבר היחיד שאתה יכול לתכנן. אנחנו ראינו גם ענקים ובני ענק. הפוך, הענקים ובני הענק זה מה שמחזק אותנו להאמין שהשם איתנו. כי אתה ידעת ואתה שמעת, כי מי התייצב לפני בני ענק? אלא איך יכול להיות שאפשר להתייצב לפני בני ענק? רק עם השם איתנו. כי אם השם איתנו, אז אוטומטית, תפילם, סרת עליהם. והשם איתנו, אל תיראו, אז מה כתוב בפסוק הבא? ויבקשו כל העדה לרגום אותם באבנים. נו, וכבוד השם נראה עליהם באוהל מועד. אומר להם משה רבנו, בוא אני אסביר לכם מה זה נקרא השם איתנו. אתם רואים מה זה כבוד השם נראה? אתם מבינים שמדבר יכול באותה שנייה שהשם החליט להפסיק להיות מדבר ופתאום יש בו בער וסלב וענני כבוד וכבוד השם? אז אתם מבינים שענקים שיסור צילה מעליהם, אז השם איתנו? אתם מבינים שזה ריאלי? או שלא הבנתם את זה? כבוד השם נראה עליכם? עכשיו הבנתם מה יקרה כשאנחנו ניכנס עם השם איתנו. נתן ואבירם וקורח ממשיכים את אותו חטא. בא אליהם משה ואומר, אתם חושבים שאני תופס נפח? השם איתי. אם השם איתי, שר צילי. אני בכלל לא קיים פה. הוא מוביל דרכי. בוקר ויודע השם. זאת תפיסת המלוכה של העבד המולך. ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם.